שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד זין במסכת שבת, באתר sinai.org.il. היום נלמד דף וחצי, נתחיל בעזרת השם את פרק קירה בתחילת למד וו עמוד ב' ונלמד עד סוף למד זין עמוד ב', לכן השיעור יהיה ארוך 18 דקות. בפרק הזה נלמד די הרבה על ענייני בישול בשבת, כשאנחנו מתחילים בנושא של שהייה והחזרה. מה זה שהייה ומה זה החזרה? שהייה זה כשאני שם סיר על האש מלפני שבת, בשביל או שיתבשל בשבת, או בשביל לשמור על החום שלו בשבת. החזרה זה לא לפני שבת, אלא בשבת עצמה, כלומר שלקחתי סיר מהקיריים, הוצאתי את האוכל, ואני רוצה להחזיר את הסיר לקיריים. אז שוב, שהייה זה לשים משהו על האש מלפני שבת, החזרה זה כשהורדתי את הסיר מהאש בשבת, ואני רוצה להחזיר אותו בשבת. עכשיו, מה הבעיה בזה? אז בשהייה שמדובר מלפני שבת, לכאורה לא אמורה להיות בעיה, כי בשבת עצמה אני לא עושה כלום, אלא שיש חשש שמא יחטא בגחלים, כלומר, זה שיש לי עכשיו סיר על האש, יכול להיות שאני רוצה שזה יתבשל יותר טוב, אז אני יחטא קצת בגחלים בשבת עצמה. עכשיו, כיוון שזאת הבעיה, כבר למדנו בדף י"ח שהחשש קיים רק שבאמת יש סיכוי שאני יחטא. ממילא מדובר בדבר שהוא חי לגמרי, כך שזה לא יעזור לי לחטות, ממילא זה ייקח זמן, או שמדובר בדבר שהוא מבושל לגמרי, שאז אני לא צריך לחטות, במקרה כזה אין חשש שמא יחטא. כל האיסור זה דווקא בדבר שהוא מבושל, אבל לא לגמרי, כלומר איפשהו באמצע, במקרה כזה יש חשש ולכן אסור. אז זה לגבי שהייה, בהחזרה יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת זה מה שציינו עכשיו, שמא יחטא. כאמור, הבעיה הזאת זה דווקא אם הוא לא מבושל לגמרי, אבל יש בעיה נוספת, וזה מחזי כמבשל, שזה נראה כאילו שאתה מבשל בשבת עצמה. אז זה שהייה והחזרה, והנושא שלנו זה מתי מותר ומתי אסור. רק נעיר בסוגריים, כמו שכבר הזכרנו, שכרגע אנחנו מדברים על תבשיל שהוא כבר מבושל, לא יותר מדי, אבל הוא כבר מבושל. אז זה הנושא, ועכשיו נתחיל את המשנה. במשנה יש שלושה חלקים, נקרא להם רישה, אמצע וסיפה. הרישה אומרת שבשביל לשים על הקיריים אני צריך אחד משני תנאים. או שהחומר בעירה זה חומר לא רציני, למשל קש או גבבה, או אם זה חומר כן רציני, למשל עצים, אז אני צריך לגרוף או לקטום, כלומר להזיז את העצים הצידה, או לחסות אותם בשכבה של אפר. זה מה שכתוב ברישה. מעכשיו בשביל לקצר לא נדבר עוד על הקש או גבבה, אלא רק על הצורך בגרוף וכתום. אז שוב, ברישה צריך גרוף או כתום, עוד לא ברור לנו האם זה בהחזרה או גם בשהייה, על זה נדבר עוד מעט. באמצע כתוב שלגבי מה שמותר לשים על האש, אז אם זה חמין, כלומר מים חמים, אז מותר לפי כולם. אם זה תפשיל, בזה יש מחלוקת בית הלל מתירים ובית שמי אוסרים, זה האמצע, וגם כאן לא ברור לנו במה מדובר, האם מדובר על שהייה או על החזרה. ולסיום, בסיפה כתוב שלפי בית הלל מותר להחזיר, ולפי בית שמי אסור להחזיר. אז שוב, ברי שכתוב שצריך גרוף וכתום, לא ברור לנו האם מדובר על החזרה או גם על שהייה. באמצע כתוב שיש מחלוקת לגבי תבשיל, שלבית שמי אסור ולבית הלל מותר, אבל בחמין מותר לפי כולם, ובסיפה יש עוד מחלוקת שלבית שמי אסור להחזיר ולבית הלל מותר. זאת המשנה, ועכשיו הגמרא שואלת לגבי הרישה, על מה הרישה דיברה כשאמרה שצריך גרוף וכתום, האם על החזרה או על שהייה. עכשיו ההנחה היא שהחזרה חמורה יותר משהייה, כי הרי החזרה עושים בשבת עצמה. ממילא, אם הרישה דיברה על החזרה שצריך גרוף וכתום, אז זה דווקא בהחזרה ובשהייה לא צריך, כמו שבאמת סובר חנניה. אבל אפשרות שנייה, אם הרישה דיברה על שהייה, כלומר שגם בשהייה צריך גרוף וכתום, לא כמו חנניה, אז גם בשהייה צריך, וכל שכן שגם בהחזרה צריך. אז עוד פעם יוצא שבהחזרה לפי כולם צריך, בשהייה לפי חנניה לא צריך, לפי האפשרות השנייה צריך. עכשיו נעיר בסוגריים שהראשונים אומרים שגם לפי חנניה לא צריך גרוף או כתום, רק משליש בישול, כלומר מי מאכל בן דרוסאי, אבל לפני זה גם הוא מודה שצריך, אלא אם כן כאמור זה חי לגמרי שאז לפי כולם לא צריך. אז אלה שתי אפשרויות, ועכשיו הגמרא מביאה שלוש תשמות בשביל לבדוק דרך מקורות שונים איזה מהאפשרויות נכונות. אז התשמה הראשונה זה מהמשנה שלנו, הרי בינתיים שתי אפשרויות התייחסו רק לרישה. עכשיו בוא נראה האם הם יכולות להסתדר גם עם האמצע והסיפה. אז נזכיר קודם שבאמצע יש מחלוקת האם זה רק בחמין או שמותר גם בתבשיל. בסיפה יש מחלוקת האם מותר להחזיר, לבית שמי לא, לבית הלל כן. עכשיו, הנחת היסוד היא שכיוון שלא כתוב באמצע על מה מדובר, מן הסתם זה ממשיך את הרישה. ממילא אם הרישה מדברת על שהייה, גם האמצע על שהייה, ואם הרישה על החזרה, גם האמצע על החזרה. עכשיו בוא נראה האם שתי אפשרויות אלו מסתדרות. אז לפי האפשרות השנייה שהרישה בשהייה, אז גם האמצע בשהייה, זה מסתדר מצוין, כי יוצא שומרת המשנה שבשביל להשות קודם כל צריך גרוף או כתום, דבר שני, גם אם זה גרוף או כתום, עדיין תלוי במה מדובר, בחמין מותר, בתבשיל, לבית הלל כן, לבית שמי לא. אז לפי האפשרות השנייה זה מסתדר טוב. עכשיו בוא נראה אם זה מסתדר לאפשרות הראשונה. לפי האפשרות הראשונה, הרישה בהחזרה, אז לכאורה גם האמצע בהחזרה, והסייפה מפורש כבר שהיא לגבי החזרה, אז יוצא שכל המשנה לכאורה לגבי החזרה, וזה לא טוב. למה זה לא טוב? כי אז יוצא שהאמצע והסייפה זה אותו דבר, כי הרי בסייפה בית שמי אוסרים להחזיר, וגם באמצע כשבית שמי אוסרים אנחנו מפרשים שהכוונה היא שהם אוסרים להחזיר. זאת הבעיה עם ההסבר הראשון, שאז יש כפילות בין האמצע לסייפה שבית שמי אוסרים פעמיים. עכשיו בסוגריים, לכאורה יש כאן עוד בעיה קטנה, וזה שגם יש סתירה בין האמצע לסייפה, כי באמצע בית שמי אוסרים רק בתבשיל, ובסייפה הם אוסרים לגמרי להחזיר, אבל מסבירה שהיא שזה לא בעיה, כי אם היינו מבינים כך, אפשר לומר שכשבסייפה בית שמי אוסרים, הכוונה גם שם זה לתבשיל. אז הסתירה זה לא בעיה, אבל יש כאן בעיה של כפילות. עונה הגמרא על הבעיה של הכפילות, זה לא בעיה. למה? כי אתה הנחת בקושייה שהאמצע ממשיך את אותו נושא של הרישה. אבל אפשר לומר שזה לא נכון, ובאמת הרישה והסייפה מדברות על החזרה, אבל האמצע מדבר על שהייה. כלומר שהאמצע בא לומר לנו שכשמותר לשהות, שלפי רבי חנניה כאמור מותר גם בלי גרוף וכתום, אז יש מחלוקת מה מותר להשהות, לפי בית הלל הכל, לפי בית שמאי רק חמין ולא תבשיל. אז עם המקור הראשון הסתדרנו לפי שתי אפשרויות, ועכשיו אנחנו גם מבינים לא רק את הרישה, אלא גם את האמצע והסיפה. אז לפני שנעבור למקור הבא, בוא נסכם עוד פעם את הדעות במשנה. לגבי החזרה, בית שמאי אוסרים בכל מקרה, זה הסיפה. בית הלל מתירים, אבל רק בגרוף וכתום, זה בית הלל מהרישה. לגבי שהייה, יש שני דברים. קודם כל יש מחלוקת האם צריך גרוף וכתום, שזה בעצם שתי אפשרויות. לפי חנניה לא צריך, לפי הדעה השנייה צריך. דבר שני, מהאמצע, מה מותר להשות? אז חמין מותר לפי כולם, תבשיל לבית שמאי לא, לבית הלל כן. אלה הדעות במשנה, עוד פעם ממש מהר בשביל להפנים את זה טוב, החזרה לפי בית שמאי אסור בכל מקרה, לבית הלל מותר אם זה גרוף וכתום, שהיה אם צריך גרוף וכתום לחנניה לא, לדעה שנייה כן, מה מותר להשות? חמין כן, תבשיל לבית שמאי לא, לבית הלל כן. אז זה היה בסוגריים, חזרנו עוד פעם על כל המשנה לפי שתי אפשרויות, והגענו לכל זה בתוך הדיון על התשמע הראשון, שבו הקשנו על ההבנה הראשונה, אבל תרצנו. התשמע השני נמצא בשורה 11 בלמ"ז עמוד א', והפעם זה לא מברייתא, אלא מדברי רב, וגם הפעם לא נקשה על האפשרות הראשונה, אלא דווקא על האפשרות השנייה. אומר רב שמה שהתרנו במשנה מותר רק על גב הקיריים, אבל לא בתוך התנור. עכשיו בדברי רב אנחנו מניחים שתי הנחות. הנחה ראשונה זה שהחלוקה הזאת שהוא הרגע עשה בין על הקיריים לבתוך הקיריים היא הגיונית כשאנחנו מדברים על דיני החזרה, אבל היא לא הגיונית בדיני שהייה. למה? כי בדיני שהייה, אם גרפת וקטמת, מה זה משנה אם זה בחוץ או בפנים? הרי אין סיכוי שתחטא כי גרפת או קטמת. אבל בהחזרה, כאן יש סיבה לחלק, כי הרי בהחזרה יש בעיה שזה נראה כמו מבשל. אז אם זה על הקיריים, אז רואים שגרפתי וקטמתי, זה לא נראה כמו מבשל. אבל אם זה בתוך התנור, זה יותר בעייתי וזה אסור. זאת הנחה ראשונה, שמה שרב חילק בין על לבתוך, זה לגבי החזרה, לא לגבי שהייה. הנחה שנייה לגבי רב, זה שהוא אמר את מה שהוא אמר על הרישה. עכשיו, אם נחבר את שתי הנחות, שהוא אמר על הרישה ושהוא דיבר על החזרה, יוצא שלפי רב, הרישה מדברת על החזרה ולא על שהייה, כלומר, כמו האפשרות הראשונה, כמו חנניה, ולא כמו האפשרות השנייה. עד כאן התשמע השני, ועונה על זה הגמרא בקלות, והיא אומרת, ההנחה השנייה לא נכונה, כלומר, מי אמר שרב דיבר על הרישה? אולי הוא דיבר על הסייפה, והרי הסייפה לפי כולם מדברת על החזרה, ואז אין מכאן שום ראיה. זה היה התשמע השני. והתשמע השלישי והאחרון זה מברייתא שבהתחלה מדברת על משהו שנדלג עליו לרגע לגבי שתי קירות צמודות. אחר כך היא מביאה שתי שיטות, רבי מאיר ורבי יהודה. שיטת רבי מאיר מחמירה יותר מהדעות שראינו עד עכשיו, כך שברור שהמשנה שלנו היא לא כמו רבי מאיר. מה שמעניין אותנו כרגע זה שיטת רבי יהודה בברייתא. מה שיטת רבי יהודה? השיטה שלו זה בדיוק כמו המשנה שלנו לפי האפשרות השנייה, כלומר שגם בשהייה צריך גרוף וכתום. אז אם רבי מאיר הוא מחוץ לתחום, ורבי יהודה הוא כמו אפשרות השנייה, אז איך אפשר להסביר כמו אפשרות הראשונה? הרי זה לא כמו רבי מאיר וזה לא כמו רבי יהודה. עונה הגמרא, נכון, באמת זה לא כמו רבי מאיר ולא כמו רבי יהודה, אלא זה שיטה שלישית, והשיטה השלישית הזאת סוברת כמו רבי יהודה לגבי רוב הדברים, חוץ מלגבי האם צריך גרוף וכתום בשהייה, שבזה היא סוברת שלא צריך כמו חנניה ולא כמו רבי יהודה. אז זה היה התשמע השלישי, וגם על זה ענינו. עד כאן שלושת התשמות, עכשיו רק נשאר לנו שתי השלמות מהברייתא שעכשיו הבאנו. השלמה אחת זה מה שיטת רבי מאיר, אז רבי מאיר הולך בדרגה אחת לחומרה בכל הדברים שהזכרנו, כלומר לגבי החזרה הוא אומר שזה אסור לפי כולם, לא רק לפי בית שמאי, לגבי שהייה, הוא גם כן מלא את כולם בדרגה לחומרה, כלומר שבית שמי אוסרים לא רק בתפשיל אלא גם בחמין, כלומר אסור לגמרי, ובית הלל הם קודם כל מצריכים גרוף וכתום, וגם זה רק בחמין ולא בתפשיל, כמו שמקודם הבנו בבית שמי. זאת דעת רבי מאיר. דבר נוסף שהראשונים מוסיפים זה שרבי מאיר מצריך גרוף וכתום גם בדבר שמבושל כל צורכו, ואפילו שהוא מצטמק ורע לו, נסביר עוד מעט מה זה, בכל זאת צריך גרוף וכתום, כלומר תמיד צריך גרוף וכתום, יש כאלה שאומרים את זה גם ברבי יהודה, אבל אנחנו נלך לפי הרשב"א שברבי יהודה זה לא כך. בכל אופן זו דעת רבי מאיר, שהוא מחמיר בכולם בדרגה אחת. השלמה שנייה שצריך להשלים זה המשפט הראשון באותה ברייתא לגבי שתי קירות צמודות, עם זה נחכה לחלק השלישי של השיעור. אז עד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו לשורה הרחבה הראשונה בעמוד א', ועכשיו כאמור אנחנו מדלגים מכאן ועד הרבע העליון של עמוד ב', ונראה את החלק השני. החלק השני ממשיך לדון במחלוקת המרכזית של החלק הראשון, שזה האם בשהייה צריך גרוף וכתום או שלא. מה שנוסיף בחלק הזה זה דבר אחד, דעת האמוראים, כלומר איזה אמוראים הם כמו חנניה שלא צריך גרוף וכתום בשהייה, ואיזה אמוראים סוברים שצריך. דבר שני, לפי האמוראים שסוברים שכן צריך, מה דעתם במצטמק ויפה לו. כלומר, כמו שהזכרנו בהתחלה, כל הדיון כאן זה אם מדובר בתפשיל שהוא קצת מבושל, קצת לא. אבל אם מדובר בתפשיל שהוא מבושל לגמרי וממילא אין סיבה שהוא יחטא, אז מותר. השאלה כאן זה מה לגבי מאכלים שגם אחרי שבישלנו אותם לגמרי, אם נבשל אותם עוד קצת, זה עדיין יעשה להם טוב, זה נקרא מצטמק ויפה לו. האם גם במאכלים כאלה זה נחשב מבושל לגמרי ואפשר להשות בלי גרוף וכתום? או שרק אם זה מצטמק ורע לו, אז אפשר להשות בלי גרוף וכתום, אבל מצטמק ויפה לו זה בעצם לא לגמרי מבושל ואסור בלי גרוף וכתום. אלה שני הדברים שנראה עכשיו עוד פעם, מי סובר כחנניה ומי כמו השיטה השנייה, ודבר שני, בתוך השיטה השנייה, מה הדין במצטמק ויפה לו, ובסוף נראה גם איזה סוגי מאכלים הם מצטמק ויפה לו ואיזה הם מצטמק ורע לו. אז נתחיל במי סובר כמו חנניה, ששהייה לא צריכה גרוף וכתום, נראה שלושה דעות כאלה. דבר אחד זה רב ששת, שאומר את זה בשם רבי יוחנן. הדבר השני זה רבה, שהוא אומר שזה בעצם משנה מפורשת ביוטט עמוד ב'. מדויק מהמשנה שם שאם יש לי פת שכבר נאפה בערך שליש בישול, זה נקרא קרמו פניה, אז אני יכול להשות את זה בתוך התנור בערב שבת, ותנור נחשב לדבר שהוא לא גרוף וכתום, אז אנחנו רואים שהמשנה הזאת היא כמו חנניה שלא צריך גרוף וכתום בשהייה. זה הדבר השני, ואגב, אם כבר יש את המשנה, למה צריך שרבי יוחנן גם יאמר את זה? מסבירה הגמרא, כי זה רק דיוק מהמשנה, ורב ששת בשם רבי יוחנן רוצה לומר את זה במפורש. הדבר השלישי, מהמשך הגמרא, זה רב יוסף אומר לאביי, שכך רב נחמן ברב יצחק סבר, ושכמוהו עשו גם בסורה, ומשמע שהם מתכוונים לדעה של חנניה, שלא צריך גרוף וכתום. אז אלה שלוש הדעות שהם כמו חנניה, ועכשיו נעבור לדעה השנייה, שכן צריך גרוף וכתום. גם כאן נראה אוסף של אמוראים, כשהדיון המרכזי כאן זה מה הדין במצטמק ויפה לו, האם זה נחשב מבושל לגמרי ואז מותר גם בלי גרוף וכתום, או שלא. אז מה הדעות? מצד אחד יש לנו את רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן באמצע עמוד ב' שמתיר במצטמק ויפה לו, בהמשך הגמרא לקראת סוף עמוד ב' גם רב נחמן מתיר, מצד שני יש לנו את רב שמואל שאוסרים, ובא רב עוקבא ואומר שאנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן להתיר, ואתם, כלומר רב אשי, אתם צריכים לפסוק כמו רב שמואל לאסור כי אתם קרובים אליהם. ודעה נוספת והאחרונה זה רב הונה, שרב אשי ראה שהוא השהה קסה דה ארסנה, שזה תפשיל עם דגים וקמח, ורב אשי התלבט האם קסה דה ארסנה נחשב מצטמק ויפה לו, ואז מכאן שרב הונה מתיר במצטמק ויפה לו, או שבהגדרה, כיוון שיש לו קמח, אז הוא תמיד נחשב מצטמק ורע לו. כלומר, ברגע שהוא הגיע לכל צורכו, זה כבר לא טוב להמשיך לבשל אותו, ולכן רב הונה התיר, אבל במצטמק ויפה לו, אולי הוא יאסור. אלה הם מוראים, בסוגריים נראה שמחר נראה שלכאורה רב יהודה עצמו סובר שמצטמק ויפה לו עדיין אסור. עכשיו לסיום החלק הזה, הגמרא מביאה כמה סוגים של מאכלים שהם בהגדרה תמיד נחשבים מצטמק ורע לו. אז דבר אחד אומר רב נחמן, כמו שרבה שירגע התלבט, כל דבר שיש בו קמח נחשב מצטמק ורע לו, חוץ מתפשיל של לפת עם בשר, כשאין לו אורחים, שאז יש לו עניין להמשיך לבשל אותו עוד. דבר שני זה ליפתה, שזה תפשיל עם תאנים, דבר שלישי זה דייסה, ודבר רביעי זה תמרי, כל אלו נחשבים מצטמק ורע לו. עד כאן החלק השני של השיעור, ראינו איזה אמוראים מתירים להשות בלי גרוף וכתום, כמו חנניה, ואיזה אוסרים, ובתוך האוסרים ראינו מחלוקת האם מצטמק ויפה לו מותר בלי גרוף וכתום או אסור. בזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', ועכשיו נחזור אחורה לשליש התחתון של עמוד א', ונראה את החלק השלישי של השיעור. בחלק השלישי נראה עוד שני דיונים לגבי מקרים שבהם צריך גרוף וכתום, ונדון האם מצבים מסוימים נחשבים גרוף וכתום או שלא. המצב הראשון שמובא כאן אגב הברייתא של רב יהודה שראינו בחלק הראשון, זה מה הדין אם יש לי קירה בוערת והקירה הזאת לא גורפה וכתומה, אבל אני לא רוצה לשים את הסיר עליה, אלא לידה על הרצפה. האם גם בזה צריך גרוף וכתום או שלא? עכשיו בסוגריים רק נתאר את המציאות, כשאנחנו מדברים על קירה מדובר על איזשהו כלי שבתוכו יש גחלים או עצים ומעליו שמים את הסיר. כלומר שלקירה עצמה גם כן יש איזשהו גובה והיא מחממת בעיקר כלפי מעלה, אבל מן הסתם גם לצדדים שלה, והשאלה כאן זה אם אני יכול לשים את זה ליד הקירה, כלומר על הרצפה ליד הכלי הזה של הקירה, כך שזה מקבל חום מהקירה, האם גם בזה צריך גרוף וכתום או שלא? אז זאת השאלה, ולגבי זה נראה שלושה ניסיונות להוכיח האם צריך או לא. הניסיון הראשון זה להוכיח שמותר, וזה מהברייתא של רב יהודה שראינו בחלק הראשון. כשלמדנו את אותה ברייתא מקודם, דילגנו על המשפט הראשון שלה, אז עכשיו נראה אותו. אומרת הברייתא שאם יש שתי קירות צמודות אחת לשנייה, אחת גרופה ואחת לא, אני יכול לשים על זאת שגרופה, אפילו שליד יש אחת שלא גרופה. אז לכאורה מכאן אפשר להוכיח לשאלה שלנו שאפשר לסמוך לקירה שהיא לא גרופה וכתומה. זה הניסיון הראשון, אבל דוחה הגמרא שזה לא אותו דבר, כי שם מדובר שהוא שם את זה למעלה על הקירה השנייה, כך שזה יותר רחוק מהחום של הקירה שלא גרופה. אצלנו לעומת זאת אנחנו שואלים האם הוא יכול לשים את זה למטה ליד הדופן של הקירה עצמה, שאז הסיר מקבל יותר חום. ממילא אי אפשר להוכיח מאותה ברייתא של רב יהודה שמותר. הניסיון השני הולך בכיוון הפוך ומנסה להוכיח שאסור, ממשהו שאמר רב ספרה בשם רב חייא. מה הוא אמר? הוא אמר שאם יש לי קירה שקטמתי אותה, ואז למרות שקטמתי אותה, פתאום האש התלבנה שוב. אז האם זה עדיין נחשב כתום או לא? אז הוא אמר שזה נחשב כתום. ואחרי שהוא אמר שזה נחשב כתום, אז הוא פירט מה מותר לעשות. ובין השאר הוא אמר שמותר להשהות על הקירה, כי הרי זה נחשב כתום, וגם מותר לסמוך. עכשיו מזה שהוא הזכיר גם שמותר לסמוך, משמע שגם בשביל לסמוך צריך גרוף וכתום. עכשיו הגמרא מנסה לדחות שאולי פשוט הזכיר את כל הדברים שעושים על קירה, כמו שהוא הזכיר גם שנוטלים ומחזירים, אז הוא גם הזכיר שסומכים ומשין, אבל הגמרא לא כל כך מקבלת את התחייה ואומרת למה הוא צריך להזכיר סומכין? מלך שהוא הזכיר את נוטלין ומחזירין, אז כיוון שהוא הזכיר את מחזירין הוא גם הזכיר את נוטלין. אבל את סומכין הוא לא היה חייב להזכיר, ומזה שהוא הזכיר לכאורה כן משמע שבלי גרוף וכתום אסור לסמוך. אז את הראיה השנייה שאסור לא ממש הצלחנו לדחות, אבל כנראה שנאלץ לדחות בכל זאת, כי עכשיו הגמרא מביאה ראיה שלישית מברייתא מפורשת שכתוב בה שקירה שהיא לא גרופה מותר לסמוך לה. ממילא כנראה שעם הראיה השנייה שמשם למדנו שאסור נצטרך לדחות כמו שהצענו לדחות מקודם. עד כאן דיון אחד בחלק השלישי של השיעור, ובשורה השנייה לפני סוף עמוד א' אנחנו עוברים לדיון השני. הדיון השני מובא אגב מה שראינו בדיון הראשון, שרב ספרא אמר בשם רב חייא שאם הוא קטם את הקירה ובכל זאת יהיה איכשהו פתאום עוד פעם התלבנה, זה נחשב עדיין שזה כתום. זה מה שהוא אמר, ועכשיו הגמרא מביאה שני אמוראים שיכול להיות שגם הם אמרו כך. מי האמוראים? אחד זה רב יצחק בר נחמני בשם רב הושעיה, ובהמשך רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, ששניהם אמרו את הדין הבא, הם אמרו שאם הוא קטם קירה ובכל זאת היא עוברה שוב, מותר לשים שם מצטמק ויפה לו. למה זה מותר? אפשרות אחת זה להבין שלדעתם כתום שהובער שוב לא נחשב כתום, וזה שזה מותר כי לא צריך כתום. למה? כי אולי לדעתם מצטמק ויפה לו נחשב מבושל לגמרי, כמו שראינו דעות בחלק השני. אפשרות שנייה זה שהם סוברים שכן צריך כתום, והחידוש שלהם כאן זה שהם סוברים כמו רב חייא שאפילו שזה הובער שוב, עדיין זה נחשב כתום. זה מה שאומרת הגמרא על שני האמוראים, והיא גם מסבירה מה השני, כלומר רבי יוחנן בא להוסיף, הרי זה כבר נאמר לפניו, ועונה הגמרא שזה בא להוסיף שזה מותר אפילו בגחלי רתמים, שזה גחלים שבוערים מאוד חזק והמון זמן, בכל זאת גם אצלם, אם הוא כתם וזה נבער שוב, זה עדיין נחשב כתום. עד כאן הדיון השני בחלק השלישי של השיעור, בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', מכאן כבר ראינו עד הסוף, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו את המשנה שאומרת שצריך גרוף וכתום, וסביב זה ראינו את ההתלבטות העיקרית, האם זה דווקא בהחזרה, אבל בשהייה לא צריך גרוף וכתום, כמו דעת חנניה, או דעה שנייה גם בשהייה צריך גרוף וכתום. זאת המחלוקת המרכזית, על זה ראינו שלוש תשמות. תשמה ראשונה זה פשוט לראות איך זה מסתדר עם המשך המשנה, שבאמצע יש מחלוקת האם מותר להשהות חמין או גם תבשיל, ואמרנו שלפי שתי אפשרויות זה מדבר על שהייה ולא על החזרה, והסיפה של המשנה היא מדברת על החזרה, שלבית הלל מותר אם זה גרוף וכתום, ולבית שמאי אסור בכל מקרה. התשמה השני אמר שלגבי החזרה מותר רק על גבה ולא בתוכה, חשבנו לכאורה שהוא מדבר על הרישה, ואז יוצא שהוא סובר שהרישה מדברת על החזרה, אבל דחינו לא, הוא מדבר על הסיפה שברור שמדברת על החזרה לפי כולם. ותשמה שלישי זה ברייטה, ששם יש את שיטת רב יהודה, שמפורש בה כמו האפשרות השנייה אצלנו, כלומר שגם שהייה צריכה גרוף וכתום, וענינו שלפי הדעה הראשונה נאמר שהמשנה שלנו היא כמו רב יהודה, אבל לא לגמרי, שהיא חולקת עליו לגבי האם שהייה צריכה גרוף וכתום. אלה שלושת התשמות, ולסיום ראינו את שיטת רבי מאיר שהוא יורד בדרגה בכל הדברים, כלומר שבהחזרה כולם אוסרים, בשהייה לבית שמאי אסור לגמרי, ולבית הלל מותר בגרוף וכתום רק בחמין ולא בתבשיל. בחלק השני של השיעור ראינו אוסף של אמוראים לכאן ולכאן, האם צריך גרוף וכתום בשהייה או שלא, ובהנחה שצריך ראינו מחלוקת אמוראים, האם צריך גם במצטמק ויפה לו, או שזה נחשב מבושל לגמרי וכבר לא צריך. בחלק השלישי של השיעור ראינו עוד שני דיונים, דיון אחד האם מותר לסמוך סיר לקירה שאינה גרופה וכתומה, ניסינו להוכיח מהברייטה של רבי יהודה שמותר, אבל דחינו, מרווחיה שאסור, אבל קצת דחינו, ובסוף הוכחנו מברייטה מפורשת שמותר. ודיון שני, אם הוא כתם וזה יתלבן שוב, האם זה נחשב כתום או שלא, אז רווחיה אמר שזה נחשב כתום. ברבי יצחק בר נחמני וברבא בר ברכנה התלבטנו האם הם מתירים מצב כזה כי זה מצטמק ויפה לו, והם מתירים במצטמק ויפה לו, או שהם סוברים שזה נחשב כתום, כל טוב.